שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא הרובע היהודי במלחמת השחרור. בפודקאסט זה כמה חלקים. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. אני ממליץ לשמוע את הפודקאסט כאשר מפת הרובע לנגד עיניכם. המפה נמצאת באתר אהבת ירושלים. מבוא. תקופת מלחמת השחרור ברובע היהודי מתחלקת לשלושה חלקים. אחת, מכ"ט בנובמבר 1947 ועד ל-12 ל-12 47, כאשר הכוחות הבריטיים טרם נכנסו לרובע. שתיים, מ-12 ל-12 47 ועד ה-13 למאי 1948, הכוחות הבריטיים נמצאים ברובע. 3. מ-13 למאי 48 ועד ה-28 למאי 48, מהרגע שהבריטים עזבו ועד לנפילת הרובע. האוכלוסייה היהודית. בראשית מלחמת העצמאות היו ברובע כ-2,500 נפש, מספר נמוך בגלל העזיבה לעיר החדשה. שם רמת החיים הייתה גבוהה יותר, וגם הפרעות דלדלו את האוכלוסייה ברובע. בשלושת החודשים הראשונים נטשו עוד כ-800 נפש את הרובע, ומספר התושבים עמד על כ-1,700 נפש. עוד בשנת 1936 הקים הרב מרדכי ויינגרטן ועד בראשותו שייצג את יהודי הרובע, אבל לאחר מספר שנים קם ועד מתחרה בשם התאחדות בני ירושלים העתיקה, ובראשו עמד הרב אביגדור אורנשטיין. מי שהיה בין השנים 1930 עד 1948 רב הכותל במינוי המוסדות הלאומיים ואגודת ישראל. עקב אישיותו של הרב אורנשטיין נהנה הוועד הזה מאמון ההנהגה הציונית, הוועד של הרב ויינגרטן ייצג יותר את היישוב הישן. המוכתר המוכר על ידי הבריטים היה הרב ויינגרטן, שלא נהנה מאמון ההגנה, ויש שחשדו בו שהוא מסייע לבריטים. רוב המוסדות היהודיים עזבו את העיר העתיקה, כאשר הגדול שבהם היה ישיבת עץ חיים. עזיבה זו היוותה בעיה כלכלית, שכן רוב תושבי העיר העתיקה התפרנסו ממוסדות אלה. חלק גדול מהגברים לא נטל חלק בלחימה ובעזרה לביצורים, בטענה של תורתם אומנותם, והם היוו את הגרעין הקשה. גרעין זה יצר מתח רב והעלה את חמתם של המגינים, בייחוד של אלה שבאו מבחוץ, ודרכי חייו של היישוב הישן לא היו נהירות להם. באתר אהבת ירושלים נמצאת טבלה של מספר התושבים ברובע במלחמת השחרור. ילדים בקרב. גם ילדים נטלו חלק פעיל בקרבות, ומבין 19 תושבי הרובע שנפלו, 6 היו נערים ונערות מתחת לגיל 16. לדוגמה, ניסים גיני, שנהרג ביותו בן 9.5 בעמדת השמירה מכדור צלף, או יפה הרוש בת 16, שנהרגה תוך כדי ניסיון לזרוק רימון על התוקפים. על תפקידי הילדים מספר אברהם בן שחר בחרך מתוך הספר שואלים בחרבות. ציטוט: בוקר אחד הופיע מישקה המפקד ואמר שדרושים לו ילדים מתנדבים לתפקיד קשרים בין העמדות. הוא חילק אותנו לשתי קבוצות. האחת נשלחה למפקדת קטע ב' בבניין טיפת חלב שבין רחוב היהודים ורחוב חב"ד, והשנייה למפקדת קטע א' בבית החולים משגב לדח. ברגע זה אנחנו מטעינים מחסניות ריקות. לפנינו ערימת כדורים הולכת ומצטמקת מיום ליום. אנו עובדים בשרשרת. סמארק, כינוי של ילד, יושב לימיני ומתחיל במלאכה. הוא מצליח לדחוש 3 כדורים בלבד לתוך קפיץ המחסנית. ליותר מזה אין כוחו עומד לו. אני נוטל מידו את המחסנית ומוסיף עוד 6 כדורים. אחר כך אני מעביר את המחסנית לידי רבי זיידל, והוא, תוך גניחות וענקות ומלמול פסוקי תהילים שאינם מתקשרים זה לזה, מוסיף עוד כמה כדורים. כאשר מתמלאות המחסניות כולן, אנו אורזים אותם בשק, ואז יוצא אחד מאיתנו לפי התור להביאן אל העמדות. מרגע הגיחנו אל מחוץ לחומת בית החולים, אנו מוצאים עצמנו בגיהינום מלא אדמות. כדורים פולחים את האוויר בשריקה ופגזים מתרסקים. זה איפה העיסוק שלנו במלחמה זו, סוף ציטוט. על שעותיו האחרונות של ניסים גיני מספר אחיו נתן, מתוך ירחון נקודה. ציטוט. יומיים לפני הקנייה, ביום רביעי, ירד ניסים מהעמדה הביתה, כבכל יום, לאכול ארוחת צהריים עם אמא. אמא פתחה קופסת שימורים. אוכל משומר היה הבסיס התזונתי בזמנו, וניסים אמר שהוא מרגיש שזוהי הארוחה האחרונה שהם אוכלים יחד. אמא לא הספיקה להגיב, כי בדיוק נכנס מישהו ואמר לניסים לעלות לעמדה. אמא שלי אמרה, אבל עכשיו הוא חזר ועוד לא הספיק לאכול? הבחור ענה שמי שהיה אמור להיות בעמדה לא הגיע. אמא אמרה, תראה איזה מצב בחוץ, כל הזמן יריות. וניסים, חייל בן 9, אמר, מה את רוצה? שאני אשב בבית ואחרים ימותו? והלך. סוף ציטוט. ואומרת אחותו חיה, ציטוט, היו המון בחורים שהשתמשו, ישבו איתנו בבית, פחדו, והילדים הלכו ונתנו את עצמם. הצבא ידע את זה, אבל לא יכול היה לעשות כלום. אין מה לעשות עם מי שמפחד. סוף ציטוט. הוא מספר רח נתן, ציטוט, ניסים עמד בעמדת שער השמיים וצפה, כאשר צלף מעמדת הצלב הכניס לו כדור לתוך הקנה. הכדור חדר לגרון, פוצץ אותו ונכנס ללחי. זה היה כדור דומדום, כדורים האסורים בשימוש לפי אמנת ג'נבה. העמדה הזו הייתה השער של ניסים לשמיים. סוף ציטוט. ניסים פונה לבית החולים בו התנדבה אחותו חיה בת 13, וכך היא סיפרה, ציטוט, עזרתי לטפל בפצועים ופתאום ראיתי שהביאו אותו. נכנסתי להיסטריה, צעקתי ובכיתי. מישהי ראתה אותי ואמרה לי, למה דווקא בגללו את כל כך מתרגשת? תראי, יש שם כל כך הרבה פצועים. אחרי שנרגעתי קצת, ירדתי וקראתי לו. הוא פקח את העיניים והסתכל עליי ולא דיבר. לא יכולתי לעשות שום דבר. לא היה מה לטפל בו. חפשו אותו, אבל לא היה מה להציל. הוא איבד המון דם, ולא היו מנות דם לתת. סוף ציטוט. בחורות בקרב. וכתב אברהם בן שחר בחר בספרו שואלים בחרבות, ציטוט, כאשר תסתיים המלחמה והסופרים יכתבו על מעללי גבורתם של המגינים, אסתר ויוכבד ושרה לא תזכנה אלא לשורות ספורות. לפעמים אני מביט בבחורות האמיצות האלו וחושב בליבי, הרי הן חזקות יותר מכל גבר שהכרתי. ראיתי לוחמים קשוחים מסתרים על הקרקע באפיסת כוחות ומשלימים עם הקץ. שמעתי על לוחמים שנטשו עמדות, אבל הבחורות שלנו, הנשים החלשות, מילה אחת של ייאוש לא תשמע מפיהן, ודיבורים על קנייה מעוררים בהן זעם. בשקט, בפה קמוץ, בעיניים עקשניות, אם כי דומעות לפעמים, הן ממשיכות את עבודתן המסורה. לו יכולתי הייתי תולש את כל המדליות מעל חזם של כל הגנרלים שראיתי בתמונות או בקולנוע ומחלקן בין הבנות שלנו. לכל בת הייתי מעניק שתי מדליות והייתי תולה אותן באוזניהן כמו הגילים. סוף ציטוט. אחת הבחורות הללו הייתה אסתר קיינגולד, בחורה דתייה שנפלה כלוחמת ברוב היהודי, והיא בת 23. אסתר, ילידת לונדון, עלתה לארץ ושימשה מורה בבית הספר לבנות אבלינה דה רוטשילד. וכך כתבה אסתר לחברתה, ציטוט, באמת לא היה לי מושג מה פירוש לחיות בארץ שלך, בין אנשים שלך, להיות ולהרגיש בבית. ההרגשה הזו של חיים בזכות עצמך, החופש הזה שווה כל קורבן, כל מאמץ, כל סכנה. האמיני לי, ואני כל כך מאושרת. לא היו לי ציפיות גדולות שהאושר יבוא לי כל כך בקלות. סוף ציטוט. אסתר הצטרפה להגנה. בהתחלה שימשה כמבשלת, אבל היא חיפשה להילחם. כאשר נשלחה לנווה יעקב, הייתה שם ממש לוחמת, וטענה שלבנות לפעמים יש יותר כישורים מבצעיים מאשר לבנים. בקרב האחרון הייתה בעיר העתיקה ושימשה כקשרית, ושם תוך כדי תנועה מעמדה לעמדה נפגעה בפיצוץ ונהרגה. במכתבה האחרון להוריה כתבה, ציטוט: נלחמנו למען המטרה הגדולה והנאצלת מכל, אלוהים עמנו, אני יודעת, בעירו הקדושה, בעירו שלו. בי עצמי אין שום חרטה, היה לנו קרב מר, טעמתי את טעם הגהינום, אך המאמץ היה כדאי, כי אני משוכנעת שבסוף תהיה מדינה יהודית והתגשמו כל מאוויינו. אני אהיה רק אחת מרבים שנפלו קורבן. הערבים. בתקופת המנדט היו בעיר העתיקה כ-28,000 ערבים, מהם 20,000 מוסלמים שהיוו את הגרעין הקשה. ככל שהמלחמה התקדמה, הגיעו מאות פליטים ערבים לעיר העתיקה, בעיקר לאחר מבצע יבוסי באפריל 1948 ומבצע קלשון במאי 1948. הכוח הערבי עד בוא הליגיון היה מורכב בעיקר מכוחות לא סדירים, כנופיות. הליגיון הגיע לעיר ב-19 למאי וכלל את הגדוד השישי בפיקודו של עבדאללה עטל, ומנה כ-700 חיילים מאומנים. חלקו ישב בהר הזיתים והפגיז את הרובע מלמעלה. באתר אהבת ירושלים ישנה טבלה של יחסי הכוחות לאחר בוא הליגיון. הבריטים. לפני ה-12-12-47 לא הייתה נוכחות בריטית קבועה ברובע, והם הריחו כבר את יציאתם מהארץ, וכל מה שרצו זה לצאת בשלום. הם החרימו נשק ואסרו את מגיני הרובע, אבל הגיבו בירי על כל ירי, אין יהודי ואין ערבי, לעתים ללא הבחנה. שני הצדדים האשימו אותם באפליה לטובת הצד השני. נוסף על העמדות סביב הרובע, הם פיקחו על השיירות היהודיות והבטיחו אותן מדצמבר ועד שהתפנו. קודם לכניסתם הייתה להם ברובע תחנת משטרה עם נוטרים מקומיים, בעיקר יהודים, אבל אחר קרב 7 שעות, שינו את מדיניותם. יחסם בין היהודים, לפי הדעה היהודית, היה רע במיוחד, מהסיבה שהיה להם עימות מתמיד עם הלח"י והאצ"ל, שירבו לפגוע בהם בירושלים. אחת הפלוגות הבריטיות שנפגעה קשה בפעולות אלה, הרבתה לפגוע באוכלוסייה היהודית, ובעקבות תלונות חוזרות ונשנות, הוחלפה והיחסים השתפרו. בסך הכל, למרות היחס החד צדדי שכלל גם את סילוקו של מפקד הרובע אברהם אלפרין והחרמת נשק, הבריטים השפיעו על מיעוט התקפות ערביות, הבטיחו קשר רצוף לרובע עם העיר המערבית, והערבים לא התקדנו משך תקופה זו ולו גם מטר אחד. כעת נעבור על המאורעות לפי התאריכים שלהם. ה-29-11-47 הייתה החלטת החלוקה באום. דצמבר 1947. ב-2-12, המרכז המסחרי בירושלים הוצת ונבזז, ועשרות משפחות נטשו את הרובע. ב-10-12 התארגנה פלוגת חיש לעזרת הרובע בפיקודו של ישראל פונט, כן הוקמה מחלקת אצ"ל. ב-12-12, בתקופה השנייה, הצבא הבריטי נכנס לרובע, נעצרו 15 ממגיני הרובע ונשקם אוכרם. ב-27-12 נעצרו 12 חברי הגנה. ינואר 1948. בשביעי לינואר, האצ"ל הטיל פצצה בשער יפו ונהרגו 14 ערבים וכ-40 נפצעו. בנסיגה נהרגו 3 חברי אצ"ל. הבריטים תוצאה מכך הפסיקו את השיירות אל הרובע. ב-14 לינואר אברהם אלפרין מונה לפקד הרובע. הוא הכניס סדר לחיים ברובע, הניג סדר יום קפדני שכלל לימודים, אימונים וסיורים לחיילים בעמדות. הוא ייסד את מועדון המגן שדאג לשירותי חינוך והשכלה, וארגן פעולות תרבותיות להפגת המתח. מכיוון שאלפרין שירד בעבר ברובע, הוא הכיר אותו, את המעברים השונים, את המקומות השולטים, ולכן הכין עמדות ומעברים חינופיים. הוא ארגן גם כיתות כוננות לפתרון בעיות שנוצרו. הוא הקים ועדות כמו שיקון, עבודה, עזרה ראשונה ומזון. הוא הצליח לארגן נשק על ידי קנייה הן מהבריטים והן מהערבים. אברהם אלפרין היה אדם דתי שקל היה לתושבי הרובע לקבל. אבל עם המוכתר ויינגרטן היו לו בעיות. אחת מפעולותיו הייתה הטלת עוצר בזמן הגעת השיירה למניעת בריחה מהרובע. את זה ביצעו משמר העם, גוף אזרחי צבאי שהקים. בחודש זה, ינואר, הבריטים המשיכו להתנכל לעמדות יהודיות ולנשק שבלעדיהם. אבל לקראת סוף החודש חידשו את השיירות במתכונת של פעמיים עד שלוש בשבוע. עד כאן פרק ראשון, בפרק שני נמשיך הלאה בחודש פברואר.